ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. ויפגע במקום, וילן שם, כי באה השמש. ויקח מאבני המקום, וישם מרעשותיו, וישכב במקום ההוא. פרשת ויצא, אחד הדברים המיוחדים בפרשה, בניגוד להרבה פרשות אחרות בתורה, ברוב הפרשות שפותחים חומש, רואים מדי פעם את האות פי או את האות סמך. האות סמך עניינה פרשה סתומה, מתחילים עכשיו פרשה חדשה. מה שדיברנו קודם היה דבר אחד, עכשיו עוסקים בדבר אחר. אם מופיעה האות פי, הפרשה היא פרשה פתוחה, קיים קשר בין הפרשות. בתורה אין את האותיות פי וסמך. אז איך יודעים להבחין אם הפרשה היא פתוחה, הפרשה היא סתומה? לפי המרחק בין עניין לעניין. אם המרחק גדול יש רווח, בין הפסוקים גדול, הפרשה היא סתומה. הרווח קטן יותר, הפרשה היא פתוחה. פרשת ויצא, כל הפרשה עניין אחד. מסתכלים על העמודים בספר תורה, פסוק אחרי פסוק, פסוק אחרי פסוק, אין שום רווח, ספייס, בין עניין לעניין, כי זה לא רק כמה עניינים קשורים אחד לשני, הכל זה עניין אחד, פרשה אחת. הפרשה פותחת כבר בהתחלה, כדי לסמן את זה. במילה מקום, ויפגע במקום וילן שם כי באה השמש, ויקח מאבני המקום וישם מרעשותם, וישכב במקום ההוא, והוא חולם את החלום הגדול, והוא קם בבוקר, פסוק תזיין, ויקץ יעקב משנתו ואומר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, והירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים, וישכם בבוקר, יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולי עמלו שם העיר בראשונה, לראשונה. פעם אחר פעם, המילה מקום, שש פעמים, ובסוף הפרשה אותו דבר, פסוק האחרון, בקטע השני, ויעקב הלך לדרכו אחרי שהוא נפרד מלבן, והתגיעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר העם מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחנה. מה פשר המילה מקום, שמופיעה פעם אחר פעם, בתחילת הפרשה, מוזכרת גם בסוף, אומרים חז"ל בקטע השלישי, ויפגע במקום. רבונה בשם רבה מי אמר, מפני מה מכנים שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראים אותו מקום, אחד משמותיו של בורא עולם זה מקום, מפני, למה? שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. הנה, כתוב, בורא עולם אומר, הנה מקום איתי. אדם לא לוקח את המקום איתו, אדם נמצא במקום או הולך למקום אחר. אז הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. מה פירוש הדבר בדברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם? מה עומק האמירה הזאת, ואין העולם מקומו? מעניין, המילה מקום שגורה בפינו בהרבה מצבים. באים לניחום אבלים, מה אומרים? המקום ינחם. המקום יוציא מצערה לרווחה, מאפלה לאורה. בליל הסדר, ברוך המקום, ברוך הוא. ועוד הרבה הרבה דוגמאות. יש גמרא בשבת, נראה את זה בהמשך. כשבאים לבקר חולה, מה אומרים לו? המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל. או אומרים לו, המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. בואו נראה הרבה דוגמאות, ממקומך מלכנו תופיע. אז המקום זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. והפירוש של השם הזה הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. מה עומק האמירה הזאת? מה היא מקפלת בתוכה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת. הזכרנו בעבר, נאמר בקיצור, פרשת אמור נקראת פרשת המועדות. כאשר המועדות מתחילים בפסח, ספירת העומר, שבועות, ראש השנה, יום כיפור וסוכות. בסוף פרשת המועדות בקטע הרביעי נאמר, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. הפסוק המסיים, מדבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. מיד לאחר מכן עוברת התורה לדיני הדלקת המנורה. מדבר השם אל משה לאמור צוות בני ישראל, ויקחו אליך השם את זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד יערוך אותו, אהרון מערב עד בוקר לפני השם תמיד, חוקת עולם לדורותיכם, על המנורה התורה יערוך את הנרות לפני השם תמיד. באים הראשונים אומרים, רגע, רגע, מעניין מאוד. אחרי שהתורה גומרת את פרשת המועדות, והפסוק החותם, כפי שראינו, אלה מועדי השם, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, ראתה התורה ללמד אותנו דיני הדלקת המנורה. ודאי יש סיבה לכך. אומרים הראשונים, הרוקח על התורה, בקטע החמישי, שמח שמן זית לסוכות, רמז לחנוכה. מה סוכות? 8 ימים. חנוכה גם 8 ימים. מה סוכות גומרים את ההלל? חנוכה גם, כל יום אומרים הלל שלם. נוסיף עוד קצת. מה סוכה? איפה בונים אותה? בחוץ. בני חנוכה מדליקים אותו איפה? בחוץ, על פתח הבית. מה סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה? לא יוצאים בידי חובה כי השכר כל כך גבוה, לא מרגישים שיושבים בכלל בסוכה? סוכה פסולה? כך נר חנוכה מהמקום שבו האדם עומד, אם הוא מדליק את זה למעלה מ-20 אמה, לא יצא. הפרסום הניסה לא ניכר לאנשים שעומדים בבית ובאותו מקום שהוא מדליק. ועוד הלכות. ועמדנו כבר בעבר שקיים קשר לא רק הלכתי בין סוכות לחנוכה, יש גם קשר רעיוני, מחשבתי, בין החגים האלו. ועל פי המהר"ל, שלוקח אותנו צעד אחד חשוב, ובעקבותיו נלך עוד צעד, נראה דבר נפלא. כבר הזכרנו פעם. אומר לנו המהר"ל בכל התנ"ך, 3 פעמים בלבד, מופיעה המילה אמונה ביחס לעם ישראל. וכך נאמר בקטע השלישי. 3 פעמים נאמר ויאמינו. כאשר בא משה לגאול אותם נאמר ויאמן העם כי פקד השם את עמו. וכי ראו נא. בקריאת ים סוף נאמר, והאמינו באשמו במשה עבדו. אצל הר סיני נאמר, אומר בורא עולם למשה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, למען ישמע ודברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. דם. הרי ג' אמונות נתבררו ביציאת מצרים, ודם כי ג' האמונות הם יסוד הדת, וכאשר חס ושלום תיפול אחת מהם, טיפול הדת בכללה. מהם האמונות? האחת, הוא השגחה שהוא משגיע בתחתונים ולא כמו שאמרו המינים, עזב השם את הארץ, שאם כן למה נעבוד אותו? אחר שאין משגיע בתחתונים לפקוד את מעשה. זאת אומרת אמונה בהשגחה פרטית. בית האמונה השנייה, שהכל הוא ביד השם ואין דבר חוץ ממנו. זוהי אמונה במציאות השם יתברך. אין עוד מלבדו. והאמונה השלישית, שידבר השם יתברך את האדם, ויתן לו תורה, וזו אמונת תורה מן השמיים. 3 אמונות. ממשיך המהר"ל לומר אותו בעל פה לו לפנינו, דבר נפלא. אנחנו חוגגים חגים מיוחדים בשנה, פסח, שבועות וסוכות. החגים האלו מסמלים, רפרזנט, את האמונות האלו. פסח, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, כל האותות המופתים, ברור לכל, אין עוד מלבדו. משנה איתי, מחליף את הזמנים, הקטע המצרים הוציא אותנו, קורא את הים, אין עוד מלבדו. זה האמונה שמתגלית בפסח. שבועות, איזה אמונה מתגלית? תורה מן השמיים. בך יאמינו לעולם. שהתורה היא מן השמיים. סוכות, אמונה בהשגחה פרטית. הסוכה כנגד ענני הכבוד, הליכה במדבר 40 שנה, שמלתך לא בלתה מעליך, רגלך לא בצקה. מן, סלב, באר, ענני כבוד, עמוד ענן, עמוד אש, הכל, כל יום, לכל אחד, אמונה בהשגחה פרטית. לכן נסיים המהר"ל ואומר, שהחגים האלה נקראים רגלים, למה? כי הם רגלי היהדות, רגלי דתנו, אמונתנו. אמונה אין עוד מלבדו, פסח, אמונה, תורה מן השמיים, שבועות, אמונה, השגחה פרטית, סוכות. עד כאן המערל. ניקח את המערל, צעד נוסף קדימה. כמה נפלא הדבר, כאשר האתון שעליה רוכב בלעם פותחת את הפה. מה היא אומרת לו? למה זה יקיטני? זה שלוש רגלים. בעברית אתה צריכה להגיד לו שלוש פעמים, מה זה רגלים? אומרים חזל, אמרה לו, אתה מתחיל עם אומה החוגגת שלוש רגלים השנה. אתה מתחיל אמונה עם אומה שמאמינה, אין עוד מלבדו, תורה מן השמיים והשגחה פרטית. שום סיכוי אין לך להצליח. חבל על הזמן, לא תצליח. נפלא. ניקח את המערל עוד צעד קדימה. שאנו חגים מדברי סופרים. פורים וחנוכה. פורים, מה קרה? א', ברור לכל, בלי ספק, אין עוד מלבדו. כתב שנכתב בטבעת המלך, אין להשיב. להשמיד, להרוג ולאבד, תו אנשים נער וזקן ביום אחד, זהו, נגמר הסיפור. אין מה לעשות יותר. אין מה לעשות. הכל מתהפך, וואו, אין עוד מלבדו. מה עוד קרה בפורים? הדור קיבלו אבימי אחשוורוש. קיימו וקיבלו. קיבלנו את כל התורה שבעל פה, באהבה ובשמחה. תורה מן השמיים. פורים מקביל לפסח ושבועות. חנוכה, מסרת רבים ביד מעטים. מתתיהו בניו, 12 בניו, אלעזר. מי הם היו? בודדים מול אלפים ורבבות? ודאי אמונה בהשגחה פרטית. אז נקודת הפנים שמחברת את סוכות עם חנוכה, מבחינה רעיונית, האמונה בהשגחה פרטית. זה הנער מול כל האורות של האימפריות הגדולות של בבל, אשור, פרס, מבא, יוון, אין, לא נשאר כלום. הנער שלנו, הנער של כל אחד ואחד, הוא דולק. וכאן שאלתנו השנייה, איך אפשר לחיות חיים? שבאמת מרגישים כל הזמן את ההשגחה הפרטית, ומאמינים בהשגחה הפרטית, ואין עוד מלבד. איך? באופן פרקטי, אנחנו לוקחים את זה איתנו ליום יום שלנו. אלה הם השאלות שבסייעתא דשמיא, ננסה היום לראות בהם היבט, כמובן אחד בדברי חז"ל, ואיך הדברים מתחברים אלינו, בבחינת מעשה אבות סימן בבנים, שה-DNA של האבות והאימהות בנו, ואיך אפשר לקחת את זה איתנו ליום יום. שוב, בקיצור, פרשת ויצא מקשה אחת, אין בה לא פתוחה ולא סתומה, שום פרשה, הכל כדבר אחד, פותחת הפרשה פעם אחר פעם במקום, ויקח מאבני המקום, ויפגע במקום, וישקע במקום, ויקרא שם המקום, וסוף הפרשה, במקום פירוש הדבר שמו של בורא עולם, אחד משמותיו, שעניינו הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו, מה עומק האמירה הזאת, ההגדרה הזאת של השם מקום. ושאלה נוספת, ראינו שהקשר הפנימי בין סוכות לחנוכה, זה האמונה בהשגחה פרטית, ואיך באמת אותה אמונה גדולה בהשגחה פרטית, אין עוד מלבדו, אפשר להעתיק אותו ליום יום שלנו, ולחיות אותו בכל יום, ולראות את זה בעיני בשר שלנו. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח את הדברים בצורה הבאה. אדם יש לו כלי יקר ערך, עתיק, שווה הרבה מאוד, ורוצה שהציבור ייהנה מהכלי הזה, יראה אותו, כל דבר אחר חשוב לו. כמובן מניחים אותו על שולחן מיוחד, ודואגים ששום דבר לא יזוז, שחס וחלילה לא יהיה מצב שהכלי ייפול וישבר או ייפגע. אז בעצם מה שמקיים את הכלי ככלי שלם, מה שמחזיק אותו, מה זה? השולחן החזק. אבל זו התארות אופטית. כי הרי מה שמחזיק את השולחן זה הרצפה. הרצפה. אבל האמת היא גם זו התארות אופטית. כי הרי כל הרצפה קיימת כי הבניין קיים. וכל הבניין קיים כי יש לו יסודות חזקים באדמה. זאת אומרת, כל קיום של דבר בעצם תלוי בקיום נוסף שמקיים אותו, שמחזיק אותו, שנותן לו את היכולת להישאר במקום. ומה מחזיק את כל המקום, את כל היקום? הקדוש ברוך הוא. כך מסביר לנו רב חיים וולוז'ין בספרו נפש החיים, בתחילת הספר נראה כמה שורות בקטע השביעי. כי העניין מה שהוא התברך נקרא מקום, כמו שנאמר במדרש, רבונה בשם רבמי והפגע במקום, מפני מה מכנים את שמו של הקדוש ברוך הוא מקום, שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. לפי פשוטו רצה לומר, כמו שהמקום הוא סובל ומחזיק איזה דבר וחפץ המונח עליו, כן בדמיון זה הבורא האדון התברך שמו הוא המקום האמיתי שסובל ומקיים העולמות והבריאות כולם, שאם חס ושלום יסלק כוחו מהם אפילו רגע אחד, אפס מקום, קיום חיות כל העולמות, כמו שנאמר ואתה מחיה את כולם. זה בהבנה פשוטה, זאת אומרת כל דבר מחזיק דבר אחר, וככל שהדבר הוא גדול יותר הוא מחזיק דבר בתוך תוכו שהוא מחזיק דבר אחר. השולחן מחזיק את הכלי, הרצפה מחזיקה את השולחן, הבניין מחזיק את הרצפה, והאדמה, היסודות מחזיקים את כל הבניין כולה, ובעולם מחזיק את הכל. לעומק, אומר לנו רב חיים וולוז'ין, עוד תוספת מעניינת, כאשר השולחן מחזיק את הכלי היקר, והשולחן ייפול, מה יקרה לכלי? הכלי יישבר. אבל השולחן עדיין יישאר שולחן. שם שולחן עליו. אותו דבר, האדם שהוא חי, יש בו נשמה, יש בו חיות. כשאדם ימות, אז אמנם הנשמה הסתלקה ממנו, אבל הגוף שלו קיים. הגוף שלו קיים בדיוק אותו דבר, כמו לפני 5 דקות. בשלב ראשון אין בזה שום שינוי. אבל כשבורא העולם, שהוא מחזיק את כל היקום, מחליט, זהו, היקום הזה לא יחזיק יותר מעמד, אז לא נשאר כלום. אין קיום לשום דבר. לשולחן שמחזיק את הכלי יש קיום, בפני עצמו זה שולחן. לגוף שמחזיק את הנשמה יש קיום בפני עצמה, גוף בלי נשמה. וכך לכל דבר. אבל כשבורא העולם מחליט, זהו, לא נשאר כלום. הכל מתפרק. נראה כמה שורות באות בפרק השני, בקטע השביעי. אמנם פנימיות העניין מקומו של עולם הוא עניין גדול מאוד, כי מה שכינו התברך שמו מקומו של עולם אין ערך לעניין מקום הנושא כל חפץ. זה לא דומה בכלל שכל העצמות, התאבות וקיום הכלי יש לה מציאות בפני עצמה, יש את הכלי ויש את השולחן, והמקום הוא רק מציל שהכלי לא ייפול וישבר. וכן עניין הקיום הגוף על ידי הנשמה, הגוף יש לו מציאות בפני עצמו ואינו מתבטל ממציאותו גם בצאת הנשמה ממנו. הגוף נשאר גוף. אבל העולמות כולם, כל עיקר התהוות מציאותם, כל רגע, רק מאיתו התברך. ואילו היה מסלק רצונו התברך מלהבות אותם, כל רגע היו לעין ולאפס ממש. ורק מחמת שבורא העולם מחזיק אותם, מקיים אותם, אז הוא מקומו של עולם. זה תמצית דבריו של רב חיים וולוז'ין. ניקח את הדברים צעד נוסף. המהר"ל מאיר את עינינו בעניין הזה באופן מאוד מעניין. ראשית הוא אומר לנו המהר"ל, אם אני רוצה לשמור על, על הכלי היקר, אני צריך להניח אותו על כלי עוד יותר גדול. אני רוצה לשמור את התכשיטים, את כלי הזהב והכסף, אני שם את זה בתוך כספת, בתוך סייף. אז כמובן הכספת היא גדולה יותר מהכלי שאני מכניס בפנים. תמיד הכלי גדול יותר ממה שמכניסים בפנים, או ממה שמעמידים עליו. אז אם אמרנו שהשולחן גדול מהכלי, והרצפה גדולה מהשולחן, והבניין גדול מהרצפה, אז בורא העולם הוא מכיל בתוכו, הוא המקום הכי גדול, שהכל נכנס לתוכו. נראה כמה שורות בקטע השמיני. ברוך המקום, קרא השם יתברך, מקום, כי המקום בו עומד הדבר, אשר הוא מקום לו, והמקום עודף עליו. זאת אומרת, הדבר עומד על המקום, שהחלטנו ששם הוא יעמוד, אבל המקום הוא גדול. אותו דבר התברך שמו, מקומו של עולם, מפני שהוא כולל את הכל, ואין נמצא יוצא ממנו, ועודף עליהם. אין דבר יותר גדול מבורא עולם. יפה. ואז בא מהר"ל, פלאי, פלאי, פלאי פלאים. והוא אומר לנו את הדבר הבא. כשם שבורא עולם הוא מחזיק את הכל, אותו דבר, בהבנה שלנו ביום יום, מלך של מדינה, הוא מחזיק את כל המדינה. הוא יכול להחליט, מלך שכולם מעריכים אותו, יש להם רספקט עליו, הוא לא דיקטטור, הוא עושה את הכל כראוי, אבל בידו, לקחת מזה, לתת לשני, להרוס את הבית הזה, את השכונה הזאת, להקים דבר אחר, להזיז, לצאת למלחמה, הכל בידיים שלו. אז בעצם המלך מחזיק ביד את כל האומה שלו. שימו לב, בא מרדכי היהודי ואומר לאסתר, תקשיבי טוב, את המלכה, לא של אחשוורוש, את המלכה שלנו, את המלכה של העם שלנו. עכשיו את מחזיקה בידיים את כל עם ישראל. אנחנו בידיים שלך, אסתר. אם את הולכת עכשיו למלך אחשוורוש, ואת אומרת לו, מה קורה פה עם המן? את יכולה להציל את כולנו. אנחנו בידיים שלך. אבל תקשיבי טוב, אסתר. אם החרש תחריש עם העת הזאת, ולא תרצי להחזיק אותנו, לקיים אותנו, אין מה לדאוג. רווח והצלה יעמוד ליהודים, מה כתוב? ממקום אחר. אז גם את תביני, כמה שאת מחזיקה אותנו ואת המקום, יש מקום גדול יותר, וזה הקדוש ברוך הוא, שמחזיק גם אותך, ומחזיק גם את אחשוורוש, ומחזיק את כל הבריאה כולה. אז תקשיב, יש לך הזדמנות, את יכולה להציל את כולנו, זה דבר אדיר, אנחנו בידיים שלך, אבל אם לא תרצי, את תגלי, ואחשוורוש, והאמן, וכולם יגלו, שרווח והצלה יעמוד ממקום אחר, שזה הקדוש ברוך הוא. כמה זה נפלא. בואו נראה בקטע התשיעי. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. כי הוא יתברך, נקרא מקום. בשביל שהוא יתברך, מקיים הכל, ונותן מקום. על כן המלך גם כן. יש לקרוא לו מקום, בשביל שהוא מקיים את כל האומה. הוא המלך. וכאשר את המלכה גם כן, עלייך יש לקיים את אומתך. ואם אין את רוצה, אז רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. הוא השם יתברך, אשר הוא מקום אל הכל, בשביל שהוא מקיים את הכל. נפלא הדבר. אם ככה, למדנו דבר מעניין. כשמסתכלים בדברי חז"ל, המילה מקום מופיע הרבה מאוד פעמים, כאשר התמונה לא ברורה, כאשר לא יודעים מה יהיה, שהמצב לא ברור. רחמנא ליצלן, אדם יושב שבעה, איבד יקר מכל, מה עושים? איך יהיה? מה אומרים לו? המקום ינחם אותך. יש מישהו שהוא מחזיק את כולם, הוא המקום של הכל, הוא ידע להזיז, לסדר, שיהיה לך חיזוק, שיהיה לך נחמה. נמצאים בצרה קשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה. כי הוא בידו הכל, אז הוא יוציא מצרה לרווחה. וכשאדם חולה, יהיה בריא, לא יהיה בריא, מה יהיה? מה מברכים אותו בקטע העשירי? רבי יהודה אומר, המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל. רבי יוסי אומר, המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. אברהם אבינו הולך לעקדה. זה לא ברור מה קורה פה. עובר לו בראש לאברהם אבינו, ריבונו של עולם, מה קרה? אמרת לי, ביצחק יקרא לך זרע. עכשיו אתה אומר לי מה לשחוט אותו. אומר יצחק, אבא, מה הולך להיות פה? אני לא מבין, הנה האש והעצים, מה יעשה? זאת אומרת, לא ברור מה הולך להיות לאברהם, ולא ברור מה הולך להיות למי ליצחק. אז מה כתוב? וירא את המקום מרחוק. הוא לא רק ראה את האר, הוא ראה שפה הולך להתגלה שמו של בורא עולם, שנקרא איך? מקום. פה הולך להתגלה ברוך כבוד השם ממקומו. אני לא מבין גם, אומר אברהם, אבל בוא נלך אם אתה רוצה ונגלה ברוך כבוד השם במקום. ואותו דבר יחזקאל, פרק ג', עומד הנער כבר, גלות, נצא מהגלות הזאת, נחזור פעם, איך, כמה זמן, עומד שם יחזקאל ואומר ברוך כבוד השם במקומו. איך אפשר להגיד? כן, כי השם מקום מופיע במצבים שהתמונה לא ברורה. אבל כשיש את האמונה, הוא מקומו של עולם, הוא מזיז, הוא מחליט. זה הקדוש ברוך הוא. אם כך, נלך צעד נוסף. פילי פלאים. פילי פלאים. שלמה המלך בונה את בית המקדש. עומד בתפילה, רק ללמוד את התפילה הזו עם דמעות בעיניים. איזה ביטויים, איזה מילים. מה הוא אומר בתפילה שלו? בין היתר, בקטע עשרי, במלאכים. ואתה אלוקי ישראל, יאמן לדבריך אשר דיברת לעבדך דוד אבי. כי האומנם ישב אלוקים על הארץ, הנה השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. איך אתה יושב פה בארץ, בבית המקדש? אף כי הבית הזה אשר בניתי. מה אני מבקש ממך? הוא פנית אל תפילת עבדך, ואל תחינתו השם אלוקיי, לשמוע אל הרינה ולתפילה, אשר עבדך מתפלל לפניך היום, להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה, שימו לב, לילה ויום כדי לעשות קו אל המקום אשר אמרת יש מי שם לשמוע אל התפילה אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה עוד פעם. ושמרת את תחינת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה. ואתה תשמע אל מקום שבטך, אל השמיים, ושמעת וסלחת. מה כתוב כאן? אומר שלמה המלך, ריבונו של עולם, יש לי בקשה אחת. שיהודי יעלה לבית המקדש, הוא ואשתו והילדים והחברים, ויחזרו הביתה. מה שאני רוצה, כשהוא יחזור הביתה, הוא יגיד, מה למדתי פה בבית המקדש? מה לקחתי איתי הביתה? דבר אחד. שלבורא עולם קוראים לא רק השם, לא רק אלוקים, לא רק צבקות או שמות נוספים, קוראים לו גם איך? מקום. כי מה קורה בבית המקדש? באים מלא, צפוף, כתף לכתף, עומדים צפופים, אבל משתחווים, רווחים. איך זה? כי הוא המקום. לקחתם פעם בלון, ניפחתם אותו, וואו, יש מקום פתאום. בורא העולם מחזיק את הכל ביד, מגיע לבית המקדש, קודש הקודשים, מה יש שם? ארון, לוחות, קרובים. הגודל שלהם, אומרת הגמרא בסוכה, גדול יותר מהגודל של קודש הקודשים. אז איך הם נכנסו לשם? איך מכניסים דבר גדול למקום קטן? הוא מקומו של עולם. שיחזור יהודי הביתה ויבין, אין מצב שלא יכול. אין מצב שאי אפשר. הוא מקומו של עולם. ושדבקים ובוטחים בו בזה, גם רואים את זה. עומד יעקב אבינו, בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, הוא מגיע עם מזוודות, עם כסף, עם תכשיטים, הוא הולך להתחתן, הוא הולך להביא דורונות לקלה, כמו שאליעזר הביא לרבקה, אבל בא אליפז, מקלקל את הכל, רוצה להרוג אותו, מתפשרים, קח את הכסף, קח את הכל, אני חשוב כמת, תשאיר אותי. הוא אומר, בסדר, נשאר עם הכל. ואיפה הוא הולך? הוא לא יודע. הוא יראה את אמא ואבא עוד פעם? לא ברור. מי תהיה אשתו? ממש לא ברור. איך יראו הילדים? שם יגדלו? לא יודע כלום. לא ברור, כלום. הכל מאורפל. אבל מה? ויפגע במקום, ויעלם שם. ויקח מאבני המקום, וישקע במקום. הוא מבין כמה שהוא לא מבין. אבל בעצם מה יהיה? באיזה מקום הוא יהיה? ואיך המקום יצא? ומה יצא? המקום זה בורא עולם. הוא מחזיק את הכל. ואם הוא בירך אותי אבא, וייתן לך האלוקים, ייתן לשמיים, גם אם אני לא יודע היום, אני יודע מחר. אני הולך עם המקל הזה לבד, כי במקלי עברתי את הירדן. ואני הולך עם כל הביטחון. ולכן גם כשהוא קם אחרי החלום הגדול, והוא רואה מה קורה לאימפריות הגדולות, בבל, אשור, פרס, מדי, עולות יורדות. אבל מי שמחזיק את הנר, הוא ממשיך מדור לדור. מה נורא המקום הזה? והיקרא השם המקום, וגם סוף הפרשה. אם כך, מובן, מדוע המקום תופס כזה מקום? להחדיר בנו את האמונה. המקום ירחם, המקום מנחם, המקום מרפא, המקום בורא עולם בידו הכל. אם כך, מוריי ורבותיי, כמה נפלא הדבר. איפה מופיע בפעם הראשונה בתורה? המילה מקום. אל תאמרו לי, בבריאה יקבוע המים אל מקום אחד ותראה היבשה, כי זה חלק מתהליך של הבריאה. אבל אחרי שכל הבריאה הוא שלמה, והאדם, האישה, הגיעו לעולם, פה, איפה בפעם הראשונה מופיע המילה מקום? פעם ראשונה הייתה זה משמעות חשובה. הנה, אומרת לנו התורה, בקטע ה-11, ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, את כל לחושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן. ויצאו ללכת ארץ כנען, ויבואו ארץ כנען, ויעבור אברהם בארץ עד, מה כתוב? מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. בעברית אפשר היה לכתוב, ויעבור אברהם בארץ עד שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. מה זה עד מקום שכם? אומר רש"י, בקטע 12. עד מקום שכם, להתפלל על בני יעקב, שיבואו להילחם בשכם. אז למה כתוב במילה מקום? ויבוא אברהם בארץ עד שכם, שם, מה זה עד מקום שכם? שיתפלל על בני יעקב, פילי פלאים. מה קורה שם בשכם? חמור ושכם לוקחים מדינה, שמה מדינה, מדינה יש שם. המובילים של המדינה זה חמור ושכם, שכם וחמור. ולוקחים מדינה. נורא. אין שום סיכוי בכלל להציל אותה. מי? הילדים של יעקב, כמה הם? אין שום סיכוי. והנה, באים שני אחים, שמעון ולוי. הורגים את כולם, מוצילים אותה. ויעקב נבהל, מה עשיתם? אחרתם אותי, הרגו אותנו עוד. לא, לא, אבא, עשינו מה שצריך. מה זה? איך הם בכלל מעיזו לנסות להציל אותה? איך? איך הם העיזו? כי הם הבינו. מי שמציל זה לא הם. בורא העולם הוא בעל מלחמות, הוא זורע צדקות, הוא מצמיח ישועות. נכון, אנחנו צריכים לעשות ההשתדלות. צריכים לפעול. וברכתיך בכל אשר תעשה, אומר בורא עולם. אבל הרצון וההליכה והתעוזה להציל את דינה, גילה בשכם בפעם הראשונה, את המילה מקום. ברוך כבוד השם במקומו. אם הולכים איתו, אז גם שני אחים יכולים להציל ולעמוד מול ממלכה שלמה. ואחר כך, איפה שהאחים הולכים, ויסו ויחיתת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. כולם פחדו, פחד נורא. נתגלה. ברוך כבוד השם במקומו. ומעניין, האחים הלכו לראות בדותן. אמרו נלכה דותנה. מגיע לשם יוסף, הוא לא מוצא אותם. הם המשיכו לשכם. למה הם הלכו לשכם? כי כמו שאברהם, כמו שחז"ל מלמדים אותנו, הולך למקום שכם, ושם הוא מתפלל על מה שיהיה בעתיד, שבמקום הזה יתגלה ברוך כבוד השם ממקומו, הוא מקומו של עולם. ועל ידו הכל יכול להיות. האחים גם ראו, אומרים חז"ל, שיהיה אותו דבר עוד הפעם, בארץ ישראל במקום אחר. שגם שם יעמדו מעטים מול רבים. שגם שם כמו בשכם, מה היה בשכם? אחרי הניצחון הגדול והצילו עדינה. יעקב אומר לילדים, התארו, החליפו סמלותיכם, נקומה ונעלה ותאל. והוא יוצק שמן על אותה אבן שהוא שם הצבא. האחים ברוח הקודש רואים, זה יהיה עוד הפעם. במקום אחר. אבל כבר איפה שיהיה, מתי שזה יהיה בארץ ישראל, יתגלה שוב פעם. ברוך כבוד השם ממקומו. יהיה גם רבים ביד מעטים. וגם יהיה לוי שיציל, הכהנים שיצילו את כולם. וזה יוביל גם לשפוך שמן ולהיתאר ולהדיק את הכל. דהיינו מתי? בזמן החשמונאים. אנחנו נתפלל עכשיו עליהם. נלך למקום שזה קרה בפעם הראשונה, ונתפלל כשזה יקרה עוד פעם, זה יקרה גם בהצלחה גדולה. אז הם הולכים לשכם. ושם בשכם, פתאום מגיע יוסף. והם מוכרים אותו. והם יושבים ואוכלים ושותים. אז אותה תפילה לא הייתה מושלמת. היא הייתה תוך כדי מחירה שלך. תוך כדי מחירה שלך. זה ישפיע, כאשר יהיה שוב פעם אותו ניצחון גדול, ויתגלה, ברוך כבוד השם במקומו, דהיינו בזמן יוונים, מול החשמונאים. אבל החגיגה הגדולה שמה, לא תהיה בסעודה, במאכל ובמשתה. כי הם ישבו ואכלו ושתו, בשעה שמחרו את האח שלהם. אז המאכל ומשתה לא יהיה שם. יהיה שמחה, יהיה הלל, אבל לא מאכל ומשתה. כך באופן נפלא, אומר לנו החתם סופר בדרשותיו בקטע ה-13. הנה אחיך רואים משכם, יען כל מעשה בנים רמוזים במעשה אבות, כמו שירי חמבן, כי מלחמות יוונים וניצוח הכהנים החשמונאים רמוז במלחמת שכם, כי ימי יוונים לא גלו מארץ ישראל, אלא בתוך ארצם היו יושבים, ועל ידי גזרה שכל הניסה תיבעל להגמול, לתפסר, למלך תחילה, התחילה המלחמה, כמו המדינה, על ידי דינה נמסרו רבים ביד מעטים, תמיעים ביד תאורים, הניצוח היה על ידי לוי, שמעון ולוי, ואחה, על ידי הכהנים, ובסוף תיארו המקדש ונעשה נס בשמן, וגם שמה נאמר, יתארו וחליפו סבנותיכם, נקום ונעלה בטל, ויצב, שם הצבא ויצוק עלי השמן, וגם פה, יען כי ראו, כי השם, כי שם נעשה להם נס, וגם לעתיד יהיה הנס הזה, אמרו האחים, על כן הלכו לראות בשכם, ומלאו ליבם לשלוח יד ביוסף. הוא מגיע, וישבו שם לאכול לחם, ומחו אחיהם מתוך אכילה ושתייה. על כן, לא קבעו חנוכה לשמחה ומשתה, כי אם להודות ולהלל, כיוון שחטאו באכילה ושתייה. אבל כמה נפלא, שחזל באים ואומרים לנו, אדם לא יכול להדליק נרות חנוכה, לא מדליקים עליו בביתו, נמצא באיזה נסיעה עסקית, בסינגפור, לא יודע איפה הוא נמצא. נמצא. לא יכול להדליק, אבל הוא רואה באיזה בית, נר חנוכה דולק, רואה נר דולק. עומד ברחוב ומברך, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים מהם בזמן הזה. למה? כי הרואה נר חנוכה דולק, כרואה מקום שנעשו בו ניסים לאבותינו. זה הנר בכל בית ובית. מבטא בורא עולם מקומו של עולם. הוא בעצם נותן את המקום. כולנו תחת ידיו. וכשמבינים את זה, וחיים עם ההרגשה הזאת, יש את היכולת ללכת עם זה, ולהגיע עם זה רחוק, כי השם צילך על יד ימיניך. וכמה נפלא, שאומר לנו רבינו אפרים על התורה מרבותינו הראשונים, שאברהם אבינו בקטע ה-18 מגיע עד מקום שכם, ראשי תיבות, שמה. שם עד מקום שכם נתגלה הייחוד האמיתי של בורא עולם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ברוך כבוד השם ממקומו. וכשיעקב רוצה לגלות את הקץ לבניו ונסתלקה רוח הקודש והוא חושש שמה יש פסול בבניו, והם אומרים לו, אבא אל תדאג, שמע ישראל אבא, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד, יעקב מוסיף מיד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לא מספיק להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא, להיות גם פה אחד עם השני, לגלות את מלכותו דרך כל עשייה פה בעולם. ולכן לא במקרה אומרים הקדמונים, ברוך שם כבוד מלכותו, ראשי תיבות של המילה, בשכם. וזה היה המקדש. בו התגלה. וממנו לקחו, שבורא עולם מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אבל אומרת לנו הגמרא בקטע ה-16, אמר רבי יוחנן משום המשום ביוחאי, כל הקובע מקום לתורתו, אויביו נופלים תחתיו. שנאמר, ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיו. אומר על זה רבנו יונה בפירושו לגמרא, ורבותינו הראשונים בקטע ה-17, כל הקובע מקום לתורתו, אויביו נופלים תחתיו. שנאמר, ושמתי מקום לעמי ישראל. פירוש זה הפסוק נאמר על בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא היה משרה שכינתו שם, ובזכותו היו ישראל יושבים לבטח, ולא היו מפחדים מאויבים. ועכשיו שבית המקדש קיים, התורה במקומו. כנאמר בגמרא, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה בלבד. לפיכך, בזה ינצל מן האויבים. פירוש הדבר. ואפילו מי שאינו יודע אלא מעט, יש לו לקבוע באותו מקום וללמוד במה שיודע, כדי שיזכה לזה ויחשוב בענייניו, ויכניס בליבו יראת שמיים. ואם אינו יודע כלל, יש לו ללכת לבתי מדרשות, שלומדים שם, ושכר הליכה בידו. מה שאדם יעשה בחייו, באיזה תחום שהוא יתעסק, זה לא משנה, שהוא מחבר את זה לתורה, הוא יתאם ויראה, שבורא עולם הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. ואז זה העוצמה שלנו. פה באו היוונים. יוונים נקבצו עליי, עזי במערך השפנים, ופרצו חומות מגדליי. הם ביקשו ליצור פרצה בין החומה והמגדל. מה זה החומה? מה זה המגדל? אומרת הגמרא בפסחים בקטע ה-19, אני חומה ושדי כמגדלות. חומה זו תורה, אומר רבי יוחנן. מגדל, תלמידי חכמים. חומה זה כנסת ישראל, עם ישראל. מגדל, בתי כנסיות ובתי מדרשות. לנתק, שאין ניתוק בין הדברים. שהלימוד יהיה לימוד כדי להוסיף עוד מנות משכל, IQ. אבל לא לחיות את זה. שבתי כנסיות, בתי מדרשות לא ישפיעו על היום יום. פה הם נכנסו. שנתנתק מהתפיסה שבורא עולם מקומו של עולם. הכל פה, אין שום מקום אחר ואין אחר. זו הייתה המלחמה שלהם. ופה היה הניצחון הגדול. הראינו שבורא עולם מקומו של עולם. כשמבינים את זה ומרגישים את זה, רואים אותו כל יום ביום יום, בכל דבר ודבר. וזוכים לראות באמת בהשגחה פרטית, ואין עוד מלבדו. וכשיש את זה, זוכים לעוד דבר. איך אומרת הגמרא ביומה בקטע 20, אמר בן עזאי, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. ואין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא הנימה, אף אחד לא לוקח מאף אחד כלום. אדם צריך להשתדל, אבל תמיד לדעת, בורא עולם שם אותו, איפה ששם אותו, כדי לפעול ולהראות, שבורא עולם מקומו של עולם. ואת זה לוקחים, מהפרשה הזאת, שהיא מקשה אחת, אין בה לא פרשה פתוחה ולא פרשה סתומה, פרשה אחת, מהלך אחד. עם זה, יעקב הולך לבנות את ביתו, ועם זה אנחנו הדורות שבאנו מיעקב ומאבות, בונים ויוצרים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. רואי ורבותיי, היה קשה, קשה מאוד, וכל פעם הקושי עוד יותר קשה. לראות ביום שישי אחר הצהריים, משפחה נוסעת, שבת חתן, אבא ובן נהרגים, רואים את הפרחים שלקחו איתם להביא לשבת, את הזרים, זר כנגד זכור, זר כנגד שמור, וביום שלישי במקום חתונה יושבים שבעה, במוצאי שבת חתן, לוויה נוראה, שכל מי שמעט רגש בליבו לא יכול שלא לבכות. כל המזיל דימה על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופר דימותיו. זה נורא. וכשרואים דברים כאלה, שמאמר חז"ל, שילולי הוא היה כתוב, ודאי היה קשה לאומרו, אבל הוא כתוב והוא נלמד, אז יש לנו את הרשות לומר אותו. באים על אחרי השרת על הפסוק, כי ייפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשריך, וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. אומרים הלכה השרת, ריבונו של עולם, למה אתה יוצר דאבל סטנדרט? למה אתה יוצר כביכול אפליה בין דם לדם? אתה אומר לבניך שוחטים תרנגול, תרנגולת, צריכים לחסות את הדם? למה דם יהודי נשפח ולא זוכה לכיסוי? בין דין לדין אתה אומר לבניך אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד ששוחטים בעלי חיים? למה אב ובנו נשחטים, נהרגים ביום אחד? בנגע לנגע אתה אומר ריבונו של עולם שאסור להרוס בית עד שהכהן יגיד שהבית מנוגע? איך הרסת את הבית הגדול שלך, בלי לשאול אף אחד. אז למה אתה מצפה מבניך, מבקש מהם יותר ממה שאתה רוצה ממך? פחד חדים להגיד את זה. זה כתוב. ככה שואלים עליך השרת הקדוש ברוך הוא. עונה להם הקדוש ברוך הוא, לא, לא. אתם טועים, אין פה אפליה בין דם לדם, בין דין לדין, לנגע לנגע. אבל למה זה קורה? כי דברי יריבות משאריך. כל היום רבים. על דברים הכי קטנים. כן אמר, לא אמר, כן עשה, בסדר, לא בסדר. מנפחים, לא סולחים, לא מוכלים, איך אפשר, מה פתאום, לא ייתכן. למה? דברי ריבות בישריך. למה לריב כל כך? מה צריך? וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם. יקום ולעלות ולהאמין שבורא עולם הוא גם מקום, הוא מקומו של עולם. להבין כמה חשוב שיש את ההבנה הזאת, אז בעצם מבינים כמה חשוב להיות ביחד, כמה חשוב להיות כאחד. זה מה שבורא עולם רוצה. בורא עולם באיתותים האלה כל הזמן אומר, למה, למה להיות ביחד רק בלוויה? למה לא להיות ביחד כשאפשר לתת יד אחד לשני? דבר שאי אפשר בלוויה, כי כשמישהו חסר אי אפשר ללחוץ יד, אין פה שלמות. למה לא ליצור את השלמות יד ביד, שזה הכוח שלנו? ואז לא יהיו דברים כאלה. בורא העולם אומר לנו, אתם תקימו לי רק את השער, כל השער אני אעשה. בורא העולם אומר לנו, מה רוצים? שמחתי באומרים לי בית השם נלך. רוצים ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, אין בעיה. רק דבר אחד אני מבקש. עומדות היו רגלינו איפה? בשערייך ירושלים. נעמוד על הפתח, נעמיד את עצמנו באופן כזה שנבין. גם לשני יש מעלות. גם לשני יש דברים שאין לי. גם ממנו אני יכול ללמוד. לא כל דבר צריך להקפיץ אותנו במחלוקת ומריבות. איך תמיד היה אמר לנו רבינו הגדול רב סמזם נוער ברזכת צדיק לברכה, איפה שוויתרתי לא הצטערתי ואף פעם לא הצטערתי על מה שלא אמרתי. כשיש את ההסתכלות הזאת, אין כתרוג של שטן. שטן בא לבורא עולם ואומר, אברהם אבינו, הבטחת לו את כל הארץ, בא לקבור את שרה, אומר לו, איפה 400 שקל כסף? הוא יכול להגיד, ריבונו של עולם, מה קורה פה? זה שלי. במידת הדין אתה צועקת, הוא צודק. הוא לא אמר מילה, הוא ויתר. מול מי שמבטר, אין לי מה לעשות. אני נהיה חסיד שלו. זה אנחנו צריכים לקחת. את ההבנה הזאת, את ההסתכלות הזאת. דווקא בפרשה שבה נבנה הבית הגדול, בית יעקב. לא כאברהם שקראו הר, לא כיצחק שקראו שדה, אלא בית. ושנראה את הדברים באמת באופן הזה, נראה את הדברים באמת בצורה הזאת, אז נוכל באמת לא רק להתפלל אלא גם לראות, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? ונזכה שזה באמת במהרה בימינו. ונזכה באמת לומר, ברוך כבוד השם ממקומו. ומקומו יתגלה לכל העולם כולו. ונחזור לאותה בקשה של שלמה, ואתה תשמע אל המקום שבטך אל השמיים, ושמעת וסלחת. יקבל את תפילתנו, ונזכה באמת דרך המקום הקטן של כל נר חנוכה, שרואה נר חנוכה כרואה מקום שנעשו בו ניסים, להגיע לאור הגדול, לאור עולם, לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. שבוע הבא, בעזרת השם, באופן חד פעמי,